שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, חיים טובים לנו ולכל ישראל.
אמן ואמן. אנחנו נזכה לימים טובים בעזרת השם. ברשות הרב, כבר אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה. ליאור ממגדל העמק, בנושא החודש, חודש תמוז, שלום לך ליאור ממגדל העמק.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת שלום
וברכה רבה.
הרב, שאלה, הרב ציין בעבר בתוכנית לגבי אבלות פרטית שמנהגי האבלות נועדו לשמור על האבלים בגלל מידת הדין שפגע באחד מבני המשפחה. השאלה, האם בשמירה מנהגי האבלות שבין המצרים יש גם שמירה מי שמקיים אותה מהסכנות של התקופה הזאת?
אתה שואל לגבי בין המצרים, אתה לא שואל לגבי אבל.
האם גם בשמירה מנהגי האבלות שבין המצרים יש גם שמירה על מי שמקפיד?
רגע, אני שואל אותך, תענה לי על מה שאני שואל.
כן, הרב.
אתה לא שואל אותי כעת על אבל, אתה שואל אותי במה בין המצרים בסתם נכון. אדם.
נכון, הרב, כן.
זה מה שאתה מתכוון, יופי.
כן.
סתם אדם, לא שמענו שצריך שמירה. הגמרא אומרת שיש שלושה צריכים שמירה. חולה, יולדת ואבל. אבל זה שבעה ימים. אבל תוך שבעה לא משאירים לבד. אם יש איתו מישהו, אפילו גם השני לא עלינו אבל, בסדר. אבל הוא לבדו, לא. חתן, לא משאירים אותו לבד. אבל אם הקלה איתו, אפילו שגם היא צריכה שמירה, זה מועיל, כי הם שניים. לא עליכם חולה, שהוא מרותק למיטה. הוא צריך שמירה, צריך מישהו שיהיה לידו. כל הגמרא אומרת. אז אלה השלושה. בבין המצרים לא מוזכר דבר כזה. לא צריך שמירה ולא כדאי להוסיף לראש סתם דברים. בסדר? מובן?
כן, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה עם המאזין הבא שנמצא איתנו בקו השידור. אנחנו כבר פונים אליו. שלום לך, מתן מחדרה. אנחנו רואים שאימנואל מחיפה לפניו. אימנואל מחיפה קודם כל, בבקשה. שלום.
שלום לכם. שלום, שבת שלום. ביקשנו לצבילה במקווה בשבת, במיוחד בעל קריאה, כלומר שאני למשל אז רגיל לזז במיוחד לטבול במקווה בשבת בלי נדר, ושמעתי שיש על זה גם כל מיני שאלות ותהיות על זה, הצבילה במקווה בשבת.
אתה שואל לגבי טבילה במקווה בשבת.
כן.
האם יש בזה איזה הגבלות הלכתיות, נכון?
כן.
אז כך, קודם כל במים חמים אסור לטבול. מים פושרים, כן. מה זה פושרים? 25 מעלות, יש אומרים אפילו 30, אבל לא נראה. 25 זה טמפרטורה ממוצעת שאפשר לטבול בה. לגבי ניגוב, צריך קודם כל להוריד את המים מעליו, כדי שהמגבת לא תספוג הרבה ויבוא לידי שחיטה. אז לפני שהוא מתנגב, ינער את עצמו. ינער את הידיים, את הרגליים, אזור החזה, הצוואר. עכשיו, יש בעיה בשיער. את השיער אסור לשחות. אז אם יש לו זקן, הוא צריך להיזהר, רק לנער אותו. נענע אותו, לא יותר מזה. אבל לא לשחות את השיער. יש לו שיער בראש, כנל, גם כן אסור יהיה לשחות את השיער. מה כן יהיה מותר? להניח את המגבת על השיער ושהיא תספוג ולהקות ככה בעדינות על הראש, על השיער, ואז המגבת תספוג את מה שיש, וכן על הזקן, זה כן מותר. אבל לשחות את השיער לא, וכן להתנגב, יתנגב הכל מלא באופן שלא יתקרר, שלא יבוא לידי סכנה, ואז הכל בא על מקומו בשלום. ברוכים תהיו.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה וישר כוח, כבוד הרב. שאלה מהפורום לגבי עניין של הנאה מדבר שנעשה בשבת על ידי יהודי. שואל המאזין, קיבלתי פרי שנקטף בשבת על ידי יהודי שאינו יודע שאני אשתמש בזה. איפה המגבולות? כמובן הרב ירחיב אם אפשר את הסוגיה. אני מניח שעל זה
נקטף בשבת, אז אם הוא לא נקטף לאותו אדם, אלא נקטף למי שכתף אותו, או שהוא כתף אותו בסתם, ודאי עשה איסור, הפרי הזה יהיה מותר אחרי שבת בכדי שיעשו. כלומר, כמה זמן ייקח כדי להגיע לאותו פרדס, כדי להגיע לאותו מקום ולכתוף ולחזור, אז אחרי שעברו אותם שעות יהיה מותר. אבל מבחינה מוסרית זה לא נשמע טוב, כי סוף סוף אני מדבר כעת לא הלכתית, אני מדבר מוסרית. מבחינה מוסרית נעשה בפרי הזה איסור של כתיפה בשבת. אז כיוון שנעשה פה איסור, אף על פי שלא נשתנה בגוף הפרי כלום, זה לא דומה לייצור של איזה, למשל גלידה, או ייצור של כל מיני חטיפים, או למשל אפיית לחם, שנעשה בגוף הדבר איסור, אלא הדבר נעשה מאליו, או כגון שהביאו בשבת ברכב כל מיני מאכלים, והוא רוצה לאכול אותם במוצאי שבת. אז שוב פעם, בכדי שיעשו, לא נעשה בגוף המאכלים, לא נעשה בהם איסור, לא קלו אותם בשבת, לא בישלו אותם בשבת. לכן יש, זה כן מותר הלכתית, אבל מוסרית, כיוון שאותו אדם חילל שבת והביא את הדברים האלה בשבת, או כתף אותם בשבת, מבחינה מוסרית כדאי שלא ישתמש בזה. ניתן זה למישהו אחר. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינים נוספים. שלום לישראל, שלום לך.
שלום לך מורנו ורבנו.
שלום וברכה.
שבתיים אישה, כמישים דברים נכוחים. אז מחילה, השאלה שלי היא קצת מאתגרת. פשוט מאוד, היה נהג מונית שלקח נוסע, והוא ביקש ממנו לרחוב פתח תקווה בירושלים. והנהג מונית חשב העיר פתח תקווה. ובאמצע הדרך הוא רואה שהנוסע, רואה שהנהג מתבלבל. פשוט. הוא הולך לעיר. הוא אומר לו, אדוני, אני אמרתי רחוב. אי מי הצדיק? כבוד מורנו ורבנו, יורנו המורה.
בלי תוארים, בבקשה. אתה שואל מי חייב לשלם. השאלה מה הוא אמר בדיוק, את המילים שהוא אמר. אם הוא אמר לו רחוב פתח תקווה,
הוא אמר פתח תקווה.
אז זה לא בסדר. הוא יודע שיש עיר בשם פתח תקווה.
הוא שכח.
מה זה שכח? אדם מועד לעולם, בין ישן, בין ער, בין במזיד, בין בשוגג. הוא אומר לו פתח תקווה. מה זה פתח תקווה? אם אני נכנס כעת, אומר למישהו, לאן אתה הולך? אומר לפתח תקווה. מה אני מתכוון? לעיר פתח תקווה. לא לרחוב פתח תקווה. אתה רוצה רחוב פתח תקווה, אתה צריך לומר בפירוש, רחוב פתח תקווה. אתה יודע מה? כנס לווייז, תכתוב שם פתח תקווה. מה הוא יוציא לך? את פתח תקווה, לא יוציא לך את רחוב פתח תקווה. יכול להיות שהוא יוציא לך רשימה ארוכה של כל מיני רחובות של פתח תקווה בכל הארץ. זה יכול להיות. אבל צריך היה לומר בפירוש מה הוא רוצה. וגם איך שהוא רואה שהוא יוצא מהעיר, היה צריך מיד להגיד לו. לא לחכות, מה הוא חלם באמצע? סליחה שאני מדבר בצורה כזאת, אבל אני פשוט מנסה לבאר את טענות הנהג. צריך לחשוב גם על הצד השני. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם חיים מבאר שבע, שלום לך חיים. חיים איתנו?
כן, כן.
בבקשה בקול.
שלום, שבת שלום.
בשלום, יש לי שום שאלה, אבל זו אומר על דניאל. הוא אומר לו, אני אקום או לא אקום בנביא השם.
לא הבנתי.
דניאל, אומר להשם, אני אקום או לא אקום, אני יודע.
איפה הוא אומר אני אקום? איפה, אתה ראית פסוק כזה?
כן, כן.
מה כן?
בזוהר הקדוש, פרשת נוח.
לא, שם הוא מדבר דבר אחר. הוא שואל אם הוא יקום בתחיית המתים.
כן, כן, על זה מדבר.
אז תגיד.
זה מתתת. זה נביא, לא שחוק רדים.
כן, כן. הוא שאל אם הוא יקום בתחיית המתים.
לא, זה לא שחוק.
ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך.
מה זה אני אמור? מה אני אמור?
רגע, אני עונה לך, מחילה. תוביל בלק. הוא שואל, אמר לאיזה קץ? קץ הימין או קץ הימים? אמר לו לקץ הימין. מה ההבדל? כי יש זמן שיהיה קץ הימים, זה סופו של פלוני, השר של אובמה, מתי שהוא צריך להיגמר, ואז יבוא קץ הימין, זה היום שבו אורנה ימין חרמה, לזרומה קרה רוחמה. זה בעזרת השם עוררה את ימינך, יעורר את הימין, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. אז אמר לו לקץ הימין, זהו, דניאל ביקש הבטחה שהשם יקים אותו בתחיית המתים. בסדר עכשיו? תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם בנימין מקריית שמונה, שלום לך.
שלום לך, בנימין.
שלום
וברכה.
שלום רב. הרב, גם בספר שלך חלק א' בן ציון שבת, וגם אצל הרב עוד עשיב חזרנו באותו חלק א' בשבת, לא מוזכר למה לא אומרים בן שבע בחגים, שיוצא ערב חג בשבת, אומרים חגים בשבת.
לא הבנתי, אם חל חג בשבת אתה שואל?
כן, ולא מזכירים מקדש שבת וחבר הזמנים. לא מזכירים את זה.
קודם כל הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שאני לא כתבתי את כל השולחן ערוך, כתבתי רק דברים שאם זה מנהגים לא ידועים, או דברים פיקנטיים שאנשים מחפשים רמזים או שורשים לזה. ודאי אני לא מתיימר לכתוב את כל להקיף את כל ההלכות, אז בבקשה תבין אותי.
עכשיו תקבל
יום טוב שחל בשבת, כן אומרים, חוץ בליל פסח יש מחלוקת בזה. מעשה רוב הפוסקים כתבו שלא אומר. למה? כיוון שהוא ליל שימורים. אבל דעת חכמי הקבלה, כן לומר, או יותר נכון הרשש כתב, שהוא כן היה אומר, בערב פסח, ליל פסח שחל בשבת. אז זה כל העניין. אבל
בסתם לא חגים... אומרים מקדש שבת, אבל לא מסכים את המזמנים.
כן, בסתם חג, כן אומרים ברכת מעין שבע. עכשיו יש לך שאלה אחרת, עכשיו זו שאלה נוספת, אתה שואל האם להזכיר הזמנים או לא להזכיר. אז בוא נגיד לך לדוגמה, חל ראש חודש בשבת, ואז עולה המפטיר, נכון? והוא במוסף, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה שמקדש השבת וישראל וראשי חודשים. מה קורה בהפטרה? האם חותם מקדש השבת וישראל וראשי חודשים? בפירוש מרן כתב לא. למה? כיוון שאם אין ראש חודש, אין כאן הפטרה, בראש חודש אין הפטרה, ההפטרה באה בגלל השבת, לכן אני אומר מקדש השבת. אותו הדבר גם פה. למה אני אומר ברכת מעין שבע? כי היום שבת, בליל יום טוב לא אומרים ברכת מעין שבע. ליל יום טוב שחל ביום שלישי, אני לא אומר ברכת מעין שבע. ברכת מעין שבע אני אומר שזה חל בשבת, אז רק בגלל השבת אני אומר, לכן נטו אומרים מקדש השבת. אותו דבר שחל יום כיפור, הרבה פעמים חל כיפור ביום שבת, ואז מה עושים? אומרים ויחולו ואומרים ברכת מעין שבע, ברכת מעין שבע חותמים ברוך אתה השם מקדש השבת, ולא אומרים ביום הכיפורים, כי זה בא בגלל שבת ולא בגלל יום כיפור. תודה רבה.
תודה וישר כוח, אנחנו ממשיכים הלאה עם מאזין מתל אביב, שלום לך עובדיה.
שלום עליכם כבוד הרב, תודה רבה לתוכנית.
תודה רבה.
הרב, יש לי שאלה, שאלו אני, לגבי תרנגולות אם יש לי בחצר וברווזים ודברים כאלה, אם אני יכול להפקיר אותם ולעשות שלוח הקן?
קודם כל בתרנגול ובזה לא עושים שלוח הקן, כך מובא בפוסקים, כי כתוב בפסוק, היא יקרא כאן ציפור. תרנגולת היא לא מקננת, היא לא בונה כן, והיא לא עפה. אז לכם בתרנגולת וברווזים, אלה נקראים עופות ביתיים. עופות ביתיים לא עושים שילוח הקן. אבל עופות שהן עפות החוצה, או יונות ושאר ציפורים טהורות, כתוב הפסוק, יקרא כאן ציפור, שם שייך שילוח הקן. תבורך מן השמיים.
אמן, חלק מורר, תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך מרדכי.
דרב, שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום ומבורך.
אתמול הייתי בשיעור גמרא, ואחד החבר'ה ששאל את כבוד הרב, שהוא לא ידע איך שהוא את התשובה, הוא שאל אותו במבול איך הדגים שרדו. הרי יצאו מים מבעבעים, מים רותחים.
כן.
איך הדגים שרדו במבול?
כן.
ולא ידענו לתת תשובה.
אז התשובה היא פשוטה. קדוש ברוך הוא כתוב, מכל החיים מכל בשר, הגמרא אמרה שרק הדגים נשארו, כל אשר בחרבה מתו. בחרבה זה ביבשה, אבל הדגים לא. למה? כי הדגים לא קלקלו. עכשיו אתה שואל לכם שרדו מבחינה טכנית. מבחינה כן. טכנית הקדוש ברוך הוא כל יכול, מה עשה? את הדגים הזיז אותם, התאספו הדגים, ראו שיש מים שרותחים יוצאים מהאדמה, אז הם הלכו למקום שאין שם מים רותחים. זה א', ב', לא שמענו שגם בים היה מים רותחים. המים רותחים היו באיזה מקומות מסוימים באדמה, בקרקע, ומשם יצאו, כמו בחמי טבריה ואחרים, חמת וחמי יואב, אני יודע מה, וגם בגרמניה יש, ברוך השם. אז שמה היה בחרבה, ביבשה, אבל בים לא ראינו שהיה. וגם אם תאמר שיצא בים, יכול להיות שכן, אולי כתוב באיזשהו מקום, אבל הדגים לא נפגעו, הם היו, הם זזו הצידה, הם יודעים לשמור על עצמם מראש. קדוש ברוך הוא נתן להם חוכמה לבעלי החיים לדעת איך להיזהר מאסונות, והם ניצלו פשוט.
תודה רבה,
תודה
רבה. שבת שלום,
בשורות
טובות.
שלום וברכה. שבת שלום למרדכי מבאר שבע, ואנחנו עם יוסף מקריית טבעון. שלום לך.
שלום
כבוד
הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול שאלה לגבי צ'יפ שתגנו אותו בשמן בשרי. האם הצ'יפ הוא בשרי?
ודאי, בשרי גמור. צריך להמתין 6 שעות. כי מרן כתב לגבי מרק, למשל אם משלתי במרק וישלתי בשר, והבשר הוצאתי אותו ושמתי אותו במקום אחר או השארתי אותו לארוחה הבאה, והמרק הזה אני רוצה לאכול אותו עם הירקות ושאר דברים שיש שם, הם שריים גמורים. למה? מכיוון שפירורים מהבשר ושומן של הבשר מעורב במרק. אותו דבר גם בשמן, שאני מתגן בשמן קציצות בשר או כל או חתיכות בשר אפילו שלמות, מוכרח יהיה שסיבים ופירורים דקים או עבים כן נמצאים בשמן, ואז השמן הוא בשרי גמור, וכך ההלכה, אין חולק על ההלכה הזאת. ואז כשאני מתגן בשמן הזה כל דבר אחר, הרי הוא בשרי גמור, כי הוא סופג את טעם הבשר ואת חלקי הבשר שנמצאים בשמן, והרי הוא בשרי.
תבורך
מהשמיים.
תודה רבה, חזק וברוך. אנחנו עם מרים מקריית אתא, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
בת שלום.
רציתי לשאול, קיבלתי כלים, כאילו ירושה מההורים, וזה כבר כאילו כבר הרבה שנים, כן? ולא ברור לי, זאת אומרת, יש סיו שהוא ברור לי שהוא חלבי, השאלה אם אני יכולה להגיל אותו ולהשתמש בו לבשרי, ויש גם כלים שלא ברור לי אם השתמשו בהם לבשרי או חלבי, האם ניתן ל... להשתמש בהם למשהו,
זאת אומרת, כן, בשבי, נאמר. מה שלכם ידוע שההורים מקפידים על כשרות של בשר מהודרת ואין שם חששות. אם ידוע אז בסדר, אם לא הייתי מציע את כולם להגעיד, את כולם.
סליחה רב, ההורים שניהם הקפידו על כשרות מוחלטת, כן?
בסדר, מצוין.
אני הגעלתי את הכלים גם ככה.
בסדר, לא, אבל...
השאלה אם אני יכולה להפוך סיר שהוא היה חלבי.
כן, אני הבנתי את השאלה, אני עונה עליה. קודם כל צריך לדעת כלל ברזל בכל הגעלה. לפני שמגלים, מרן כתב את זה בשולחן ערוך בפירוש. צריך לשפשף את הכלים ולנקות אותם היטב בפינות ובכל הכיפולים שיש לסיר או למכסה, וכל מיני פינות חבויות מכל מיני כתמי שומן. לכן צריך להשרות אותם בחומר מסיר שומנים למשך הלילה, ואחרי זה בבוקר, ביום, לשפשף, להיזהר, להשתמש בכפפות אבות, לנקות אותם היטב, ואחרי זה לעשות להם הגעלה. עכשיו, השאלה שלכם לגבי להעביר מבשרי לחלבי. האשכנזים מחמירים בזה. מחמירים ולא עושים כן. לדעת מרן השולחן ערוך אפשר. בפרט שאלה כלים עתיקים, שמסתם העבר עליהם גם 12 חודש, אז רוב הדעות מסכימות שכן יהיה מותר, ולכן יהיה מותר להעביר מחלבי לבשרי, אבל עם התנאים שהזכרנו, שינקה אותם היטב היטב, יהיו מצוחצחים, ולא יהיה בהם שום כתם שומן, ויגעין אותם במים מפעפעים, ואז יהיה מותר להשתמש. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם אפרים מבאר שבע, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
ישר כוח, תודה רבה. כבוד הרב, ראיתי שרשום בתיקוני הזוהר תיקון ממחית, שכל המוסיף הקדושת שבת מלפניה ומאחריה מוסיפים לו חיים טובה ושלום וזכות לו בזה ובבא. ראיתי שור לקבלת שבת קרות, תוספת מכל הקודש קרות בקבלת שבת. ראיתי בבן איש חי, פרשת ועירה, הוא כותב שבקבלת שבת עיקר באומרו בואי קלה, במאחר לומר קבלת שבת בין השמשות הפסיד מצוות נוספת. רציתי לשאול אם קבלה בדיבור זה לעיכובה או גם במחשבה מספיק, וגם כן רציתי לשאול אם מישהו נמצא במניין שיש קבלת שבת בין השמשות כשאיחרו את המנחה, האם יכול לקבל שבת לפני מנחה?
בוא נקצר את העניין. קודם כל אין לקבל שבת לפני מנחה. יש סדר בחיים, יש יום שישי, ואני חייב ביום שישי להתפלל מנחה, ואחרי מנחה אני יכול להגיד לעשות קבלת שבת. אז מה כן, אם בית הכנסת מתפללים מאוחר, מה אפשר לעשות? יש מקומות, אנחנו בגלות, שהם מתפללים סמוך לשקיעה ממש. אז איך שגמרת את תפילת העמידה, אני מדגיש, אמרת עושה שלום במרומיו, ואתה רואה שנשארו דקות לפני שקיעת החמה. אני מדגיש לפני זמן השקיעה, כי אחרי השקיעה אין טעם לקבלת שבת, היא נכנסה כבר. לפני שקיעת החמה אתה עומד ואומר שלוש משפטים: בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. אם אתה יכול תפנה לצד מערב, אם לא איפה שעמדת, אבל לא מועיל לא במחשבה ולא בהרהור ולא בקבלה מראש לשבע שנים ולא לשמונה שנים. אני צריך בכניסת שבת, מתי שהגיע הזמן פלג המנחה, אז אחרי זה והתפללת מנחה, אז חל עליך, כן, אם אמרת אני מקבל שבת, בואי קלה, קיבלת אותה. עליו אחי לא מועיל. ולכן צריך להקפיד שהאדם יקבל לפחות חמש דקות לפני השקיעה את בואי קלה שבת מלכתה. אותו הדבר כמו שבמוצאי שבת, אני כל הזמן צועק על זה שנים, אבל אף אחד לא עונה לי. אני אומר רגע, אני רואה אנשים שהם כל כך מחמירים ומקפידים, יצא כבר שעה מהשקיעה, הוא אומר לא, אני עוד לא הוצאתי את השבת. יצאו כוכבים באמריקה, כבר יצאו הכוכבים. הוא אומר לא, עוד לא הוצאתי את השבת. יצאה השבת, אז הוא מחמיר במוצאי שבת, זה קל לו, כי הוא, יש לו את כל הזמן שלו. אבל בכניסת שבת פתאום אתה רואה שהוא בא מתפלל מנחה אחרי השקיעה או בשקיעה. אז מה אתה עושה? אתה עושה צחוק. הרי אני צריך להוסיף מחול על הקודש, כמו שאמרת, בכניסתו וביציאתו. לכן הדרך הטובה ביותר, מי שיכול להתפלל מנחה גדולה ביום שישי, אין כמו זה. התפלל מנחה גדולה, ואז הוא יבוא לבית הכנסת, הם מתפללים מנחה, הוא יבוא, יקרא את קבלת שבת, רבע שעה לפני כן, לקבל את השבת, או אם יש מניין שמתפלל בפלג המנחה, עוד יותר טוב, לקבל את השבת מבעוד יום, ותבוא עלה ברכה. ברוך תהיה.
תודה רבה. חזק וברוך לרב, התשובה המאלפת והמצאת. שאלות ותשובות בכאן מורשת, מספר הטלפון הוא רב קווי 072-333-2925. אנחנו חוזרים לשאלת מאזינים. שלום לך דוד מחולון.
שלום הרב.
שלום וברכה רבה. רציתי
לשאול את הרב, אם אפשר אני אשאל שתי שאלות ברצף, ואם אפשר.
שאלה אחת בבקשה. שאלה אחת יש מאזינים.
כן, לגבי השוחה בים, שבחבדיה כתב מי שירד לשחות בים, שצריך לברך הגומל. כן. רציתי לשאול את הרב, אם זה דווקא 72 דקות כמו יורדי הים, שצריך 72 דקות, אז אם ככה גם מי ששוחה בים 72 דקות, או אפילו נכנס לשתי דקות לשחות בים?
לא יודע אם יורדי הים מוזכר 72 דקות, אתה אומר לי חידוש. 72 דקות זה הולכי דרכים. או הולכי מדברות. יש שתי שיטות, שיטת הירושלמי הולכי מדברות, שיטת הבבלי הולכי מדברות, שיטת הירושלמי הולכי דרכים. הרמב״ם פסק כמו הירושלמי, הולכי דרכים. לכן זה החילוק בין האשכנזים לספרדים. האשכנזים נוהגים כדעת הרמב״ן ורבנו יונה שלא מברכים הגומל אלא הולכי מדברות, אם עבר ממדבר למדבר, דרך מדבר. אבל נסע מעיר לעיר, הם לא מברכים הגומל. אנחנו הספרדים, בנסיעה מעיר לעיר, אם יש 72 דקות בסך הכל, כולל הלוך חזור, מברכים הגומל. אם אדם עושה את זה כל יום, אז יברך משבת לשבת. עכשיו, בים לא כתוב. ולמה? בוא נלך נראה מה הסברה. הסברה בהולכי דרכים בקילומטר הראשון או בדקות הראשונות עדיין אין סכנה. הסכנה רק אם הוא שהה או נסע 72 דקות מחוץ לעיר, אז הוא היה במצב של סכנה, ולכן כשהוא חוזר הוא צריך לברך הגומל. אבל בים זה לא קשור ל-72 דקות. בים זה סכנה אחרת, זה סכנה של הים. גם בחוף הים אנחנו רואים שאנשים טובעים, לא עלינו. אז כיוון שיש סכנה אפילו בסתם טבילה לכמה דקות, או אדם נכנס להתרחץ בים לכמה דקות, אז זה כן חל עליו דין של יורדי הים שהוא חיה בברכת הגומל. אז ככה פתרנו את הבעיה. תודה רבה.
תודה ואישה כוח לכבוד הרב. אנחנו עם משה מעיר הקודש טבריה, תיבנה ותיכונן. שלום לך משה.
שלום הרב, שבת שלום.
שבת שלום וברך.
הרב, רציתי לשאול על גת של רעפים, האם צריך לברך על זה? ומה מברכים?
יש גת של רעפים לברך. מה לברך? מה לברך?
לא יודע, זה נראה כמו עץ.
נראה כמו?
גת,
אתה שואל עשב ששמו גת. אני חשבתי שאתה מדבר גג עוד פעם של רעפים. אמרת
לא גת של לועסים.
הבנתי, סליחה, לא, השידור לא היה ברור. אתה שואל על גת, ההלכה שלא מברכים עליו כיוון שאין בו טעם.
אבל יש בו מיץ
שמעשה לאכילה ואין בו טעם. וזה שטועם, אני לא יודע מה הוא טועם, מבטלה דעתו אצל כל אדם. לרוב העולם לא נועשים גת. בוא נעשה משאל עם ותראה שרוב העולם לא נועשים גת. ברוך תהיה.
תודה רבה. ואנחנו
עושה סוגיות של הגמרא ולא את הגת.
עולים לגג. טוב, כבוד הרב, אנחנו מעיר הקודש לעיר הקודש צפת, הפעם עם הגברת מרים. שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום לכבוד הרב, שתהיה בריא, שמשמור אותך, יאריך ימיך ושנותיך.
כן, מה השאלה?
השאלה שלי היא כך, לגבי מעשרות, אני מדברת בשם בני, שהוא מעשר עשירית מהמשכורת שלו, בדרך כלל. כרגע הוא מתחיל לשלם משכנתה.
כן.
השאלה, מה הדין שזה? כאילו, כמה הוא יכול לשלם בזמן שהוא משלם משכנתה כמעט, כמעט חצי מהמשכורת שלו?
ויש לו ילדים לפרנס?
לא, הוא עדיין רווק, הוא עדיין רווק.
אבל הוא יכול להתקיים. יש לו, זאת אומרת, המשכורת, מה שנשאר מהמשכורת, יש לו כדי קיום.
כדי קיום, כן.
אם יש לו כדי קיום, אז כן צריך להפריש.
אם
יש לו ילדים קטנים או משפחה, אז פטרו אותו ממעשר. הוא הדין גם, כתוב בהלכה, מי שיש לו חובות. חובות לא מדובר במשכנתה, אלא מדובר בחובות לכל מיני אנשים קרובים או מכרים שהוא צריך לפרוע את חובותיו.
אוקיי,
אז כתוב בהלכה שהוא אסור לו להפריש מעשרות, כי הוא נקרא עבד לווה לאיש מלווה. הגמרא אומרת לאו כל כמיני לשבויי נפשי עבד. כלומר, הוא צריך לפרוע את ההלוואה. אבל במשכנתה, כיוון שזה קבוע, והוא לא אין לו את האמצעים כעת ללכת ולפרוע את כל המשכנתה, או שהבנק לא יסכים, או כל מיני, זה תלוי, זה לא תלוי בו. אז במשכנתה, באמת את המשכנתה הוא יפרע, ואת היתרה הוא כן יפריש ממנה מעשרות. רק יש שאלה בפוסקים, האם הוא צריך לכלול בחישוב המעשרות כולל את המשכנתה, או המשכנתה מחוץ, כמו דין של מיסים. דעת רבנו חיים אבן עטר בראשון לציון ועוד, שהוא לא, שהמיסים במה שהוא משלם זה לא נכלל, והוא לא צריך להפריש מזה מעשר. יש אומרים עד כדי כך שאפילו תשלום המיסים נחשב, כי הפסוק אומר כך, שתשלום המיסים נחשב כאילו צדקה. ונוגסייך צדקה, כתוב. מה זה נוגסייך? שלוקחים ממנו בכוח על פי חוק. אז לכן איך שיהיה, את המשכנתה הוא לא צריך להפריש ממנה מעשר, אבל מהיתרה הוא יפריש מעשר. תודה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם שמעון מאפולה. שלום לך.
שלום עליכם כבוד הרב.
שמשמור
לא וברכה. תהיה לגאולה.
אמן וכן אמור.
כבוד הרב, השאלה היא כזאת. פעם היו קונים דברים מהסופרים לפי עירת שמיים וכל זה, אבל היום אם יש אצל בן אדם טלפון לא כשר ויש לו עירת שמיים, אז מה לעשות בדברים כאלה? כי הוא פסול גם בעידות.
אין לי, אני יודע יש מכשירים שמודדים את הנשימות, את הדופק, את החמצן, את הלחץ דם. אין לי מכשיר שמודד יראת שמיים. אני לא יכול לדעת מה נקרא ירא שמיים. יש ירא שמיים שאתה רואה את המעשים שלו, מה שאתה רואה מולך. אתה שואל אותי על אייפון, אם כן או לא. יש היום ברוך השם הרבה סופרים שאין להם אייפון. אז כיוון שאתה יכול למצוא סופר שאין לו אייפון, ודאי ובוודאי שתקנה ממנו ותסמוך עליו. תבורך משמיים.
תודה. תודה לרב. ואנחנו עם מאזין מהצפון. שלום לך דוד.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
צהריים טובים, רוצים להודות לרב על השידור. כל שבוע אנחנו ממש נהנים מהשיעור של הרב.
אמן.
רוצה לשאול את הרב בעניין התפילה. אני כבר המון זמן, המון שנים מתפלל בסידור עבודת השם. והשבוע נתקלתי באיזה קונטרס שכתוב שם שהביאו את הסידור לפני הרב, והרב ממש קונטרס היה עד עכשיו, כתוב שהרב דחפו בעמת הבניין, או שפעם אחת הרב היה בגאולה דחנות ספרים.
אינני יודע, למה אתה מעלה דברים של ביקורת וגנאי על אנשים? למה לך? אני לא יודע, לא מכיר את הסיפור הזה.
פשוט
לא מכיר. לא, סליחה.
תמיד חכם, רב גדול.
לא, מחילה מכבודו. אני מבקש לא לדבר בגנות כאן בשידור. בבקשה. זה לא צודק ולא נכון, ואפילו אסור.
כן, תודה. תודה. אנחנו עם עוד מאזין מהצפון. שלום לך, חביב.
מהדרום, סליחה.
טוב, אז בבקשה.
שלום,
שלום. חביב, בבקשה.
שלום, ברוך הבא.
רציתי לגבי אמירת צדקתך בשבת.
כן.
שלמשל, אם יש חתן בשבע ימי משתה, או חתן בר מצווה, או כל כלל, האם יש כלל כזה שמה שלא אומרים ביום חול, אז לא אומרים במנחה לפני...
נכון.
אותו יום שלא אומרים תחנון, זה כלל כאילו... למשל בפסח שני, בשבת אמרנו.
בוא נסביר את הדברים.
כן, כלל.
ההלכה היא שבכל יום, שאם היה חל בחול, לא היינו אומרים תחנון, כשהוא חל בשבת, לא אומרים צדקתך. חתן בשבעת ימי המשתה, נמצא חתן בבית הכנסת, אנחנו לא נאמר. בר מצווה
שאמר...
סליחה. במצווה שאתה אמרת, מדובר שהיום, נגיד מחר שבת, קם על החודש ג' תמוז, הוא נולד בג' תמוז, אבל לא שהוא נולד היום, ומחר עושים לו בר מצווה, זה אומרים צדקתך. אז מדובר שבאותו יום, ברית מילה, הברית מילה הייתה השבת. אז אני בשבת לא אומרים בבית הכנסת את צדקתך. אבל חכמי הקבלה, יש איזו הסתייגות מסוימת, הם טוענים שכיוון על ידי אמירת צדקתך תעיין בשיבת ציון ותראה שם כמה טעמים, כיוון שבאמירת צדקתך יש בזה איזה עניין גדול מאוד, וגם נחת רוח לנפטרים, ואנחנו מזכירים בזה את זכותם של משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד מלך ישראל, שנפטרו בשעה הזאת. לכן מה היו עושים חכמי הקבלה? היו אחרי התפילה שנגמר עלינו לשבח, היו אומרים בינם לבין עצמם בלחש, בצנעה, את הפסוקים של צדקתך. זה כל העניין. תודה רבה לך.
כן, תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהפורום לגבי מי שהתפלל בראש חודש ערבית לפי שיטת רבי יהודה, כידוע שלא אומר עדיין יעלה ויבוא.
מה לא אומר? רגע,
ככה אומר המאזין. התפלל
בתפילה ערבית, הוא אומר יעלה ויבוא, אבל אם אחה עשה סעודה ובא לברך ברכת המזון ועדיין יום, הוא לא אומר יעלה ויבוא. וכן לגבי על המחיה, הוא לא מזכיר ראש חודש. למה? כי עדיין לא נכנס ראש חודש. הוא התפלל ערבית, זה משהו אחר. וזה לא דומה לשבת. בשבת הדין אחר. בשבת, מי שמתפלל פלג המנחה, שזה בערך, בוא נגיד, שעה לפני השקיעה, הוא התפלל פלג המנחה, ובעל הבית עושה קידוש, והכל שבת אצלו גמור, מוחלט. מגיע לברכת המזון, רצה והחליצנו. כן אומר. למה? כיוון שזה סעודת שבת. בראש חודש אני לא חייב לעשות סעודה. לכן הוא לא צריך, זו הסיבה גם בראש חודש, שאם שכח יעלה ויבוא, הוא לא חוזר בברכת המזון. בתפילה הוא כן חוזר. אבל בברכת המזון הוא לא חוזר, כיוון שהוא לא חייב לאכול לחם מההלכה. אז לכן יש חילוק גדול בזה, צריך לדעת את ההבדלים. אז יוצא איפה שכן בתפילה בערבית הוא מזכיר יעלה ויבוא, אבל בברכת המזון ועל המחיה הוא לא מזכיר ראש חודש. תודה רבה.
תודה רב, אבל מה קורה כמו אתמול למשל יום חמישי, שבו יציאת הראש חודש היא בזמן של אותה תפילה?
הוא לא הוציא את הראש חודש.
לגבי סעודה?
הוא התפלל תפילת ערבית של מחר, אבל עדיין ראש חודש. אז הוא כן אומר יעלה ויבוא. אם הוא אוכל לחם, הוא אומר יעלה ויבוא. בערבית הוא לא אמר יעלה ויבוא אתמול בלילה, אבל אם היה עדיין יום, והוא התפלל כבר ערבית, הוא צריך להגיד יעלה ויבוא, כי היום יום ראש חודש. הוא אומר ביום ראש החודש הזה. ודאי שכן.
ברור. כדי להשלים תודה לרב, אנחנו עם מאזין מנהריה, בחור צעיר, שלום לך שי.
שלום וברכה. שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
יש לי שאלה לגבי תפילה. אני אשכנזי, ואני הרבה פעמים מתפלל במניין ספרדי, ספרדי כבד, מרוקאי, שהרבה פעמים אפילו אין שם סידורים בכלל אשכנזיים, בכל מקום חיפשתי כבר עשרות פעמים. מה אני עושה לגבי קדיש, עומד, יושב, כאילו מבחינת לא תתגודדו, או אולי אל תפרוש מן הציבור, האם בכל זאת תשמור על המנהג?
תנהג כמו הספרדים.
כמו הספרדים?
אם כולם, סליחה, אם כולם יושבים, אתה גם יושב. אבל אם יש כמה אנשים עומדים וחלק יושבים, אז זה לא ניכר שאתה עושה לא תתגודדו, מותר לך לעמוד. זה הכל תלוי במצב, באותו רגע, באותה שעה, באותו מקום. אם חלק עומדים וחלק יושבים, אתה רשאי לעשות מה שאתה רוצה. אבל אם כולם יושבים, אתה צריך כן לשבת. כי הגמרא אומרת בירושלמי, אל לקרתה, אז פוק בעיריתה. זאת אומרת, אם נכנסת לעיר, תנהג לפי מנהג המקום. אני תמיד כפוף לפי מנהג המקום. אבל זה כשהם מקפידים, כולם לשבת. אבל אם לא כולם יושבים, אתה רשאי לעמוד. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. מנהריה הצפונית לאילת. דרומה, אנחנו עם יניב. שלום לך, יניב.
שלום הרב, הכתוב ברוך הוא יריחם מחוותו,
בבקשה.
הרב, שאלה בהלכות ברכות. אנחנו השבוע למדנו שיש עניין שכאשר מספר בני אדם יושבים ומסובים יחד, בין במוציא בפת, בין במזונות, יש עניין שאחד יברך, ובעצם יפתור יוציא את כולם מדי חובה בעניית אמן. ולכאורה הרב, מה שרואים, שכאשר יש הזכרות למיניהם, מצאנו שכל אחד ואחד מברך לעצמו, או שכאשר יש סעודת אמנים,
אנשים... הזכרות. מי עשה סעודה בהזכרות? תגיד, חתן, קלה, ברית מילה. הזכרות לא, אין שום עניין לעשות סעודות. עושים סעודות בהזכרות, אני לא יודע מאיפה צץ המנהג הזה. סליחה שאני נשמע ביקורתי, אבל זה לא נכון. אז אתה שואל, איך, למה היום לא עושים ככה? אז קודם כל לא עושים, מה אני אעשה? הם לא שומעים. התימנים עד היום, תדע, נוהגים, כשהם נמצאים בחבורה, אחד מברך, וכולם עונים אחריו. אותו הדבר ברכת המזון. אחד מברך, הוא מגיע, ברוך אתה השם, אזן את הכל, עונים אמן, והוא ממשיך, נודה לך. על הארץ ועל המזון, אמן, וכן הלאה. אבל זה בזמן הגמרא. היום בימינו לא עושים כך. ולמה לא עושים כך? אז בואו נגיד לך סניגוריה. למה לא עושים כך? מפני שאם פספסתי או הוא בלע איזה מילה, לא שמעתי אותה, לא יצאתי את החובה. אני צריך לשמוע את כל ברכת המזון מתחילתה ועד סופה. אז אני צריך לשמוע את כל הברכות. רחמן זה מנהג. אבל עד ברכת הברכה הרביעית שהיא עד האל אבינו מלכנו עד בכל טוב, אני צריך לשמוע מילה במילה מהמברך. אותו הדבר המוציא, אני צריך, הוא צריך לכוון להוציא אותי ידי חובה, כמו שאנחנו עושים בשבת. בשבת ככה עושים בשבת, אחד מברך המוציא, הוא בוצע ומחלק לכולם, זה בסדר. אבל בחירת המזון, כיוון שהוא אין לו כוח, בעל הבית כבר עייף, הוא העורך עצמו, הוא לא יכול לברך מילה במילה ולא כולם ישמעו, ובאמצע יהיה איזה רעש או יפסידו איזה מילים,
לכן תקנו שכל אחד יברך לעצמו. עוד טעם, כיוון שבזמנם לא כולם היו בקיאים בברכה, והיה רק אחד בקיא או כמה שהיו בקיאים, אז מי שבקיא הוא היה מברך, מוציא אותם את החובה. ברור? תודה רבה לך.
תודה, אנחנו נעשה עוד מאזין מירושלים, שלום לך, דן.
כן, שלום, שלום, תזכור לשנים רבות ונעימות
בבקשה.
כן, אמור. רציתי לשאול, בבית כנסת אצלנו, יש כאלה שעולים לתורה, רוצים לעלות חזן, יש להם שרבורים קטרים. עכשיו, הגבר נותן להם תלית. הם צריכים לברך על זה או לא צריכים לברך על התלית?
יפה. אז התלית כך, אם זה תלית פרטית והוא נותן להם את זה מתנה על מנת להחזיר, יברכו. אבל אם סתם הוא משאיל להם את התלית ולא אומר מתנה על מנת להחזיר, הם מתעטפים ולא מברכים על המתעטפים, בוא בלי ברכה.
הם שמים רק את זה על הידיים, זה לא ממש להתעטף, רק בשביל שהידיים, כי זה משום צניעות.
אבל הוא שם עליו בגד של ארבע כנפות. בגד של ארבע כנפות זה ציצית גמורה, אני מברך עליה. גם אם אני שם תלית קטן עליי, שהוא רק על החזה ועל הגב, אני מברך עליה. אותו הדבר גם כאן. אבל מתי מברכים, מתי לא מברכים? כיוון שהפסוק אמר, והיה לכם לציצית, לכם משלכם, כמו לקחתם לכם ביום הראשון, משלכם. אז איך יהיה שלא? ולולב, מה אנחנו עושים? אני אומר לו, תן לי המתנה על מנת להחזיר, הוא אומר כך, ואני מברך. אבל אם הוא לא נתן לי, אומר לו, אני משאיל לך, אני אסור לי לברך. לא יוצא את החובה של אוליו. אותו הדבר בציצית. אז אם תלוי, אם הוא נתן לו איזה מתנה מעט להחזיר, נברך עליה. לא נתן לו מתנה מעט להחזיר, אלא שאלה, לא מברך. והשם יברך את עמו ישראל לכל הברכות.
אמן, בשלום. תודה, תודה לרב, איזה סיום.
תודה רבה.
הגענו לסיום, כבוד הרב, תודה.
שבת שלום, והרבה נחת, והצלחה, והרווחה, וחיים טובים לכולם. תודה לצוות, תודה לך, תודה למאזינים, ותודה לאלה ששאלו, ולאלה שלא, גם לא הספיקו לעלות. תודה לכולכם, תבורכו מן השמיים, בכל הברכות שבתורה.
אמן ואמן, חזק וברוך, כפליים ברכות מהמאזינים ומהצוות וממני לגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה.